אני רוצה להזכיר, אנחנו מדברות על עניינים ששייכים להכנה לשנה הבאה. רגע, אבל למה לא הבאת עוד פשמינות? סליחה, כולם יקפאו מקור, לא רק שתיים.
אבל אין כל הכבוד למצג, שהבאת לנו פשמינות.
בטח שכל הכבוד, אבל זה יש פה קצת... טוב, אז אם הם יקפאו מקור, תביא להם, צר, בטוח הם יקפאו. טוב, נופר, יש לכם דפים? את מוכנה לתת להם? קיבלתם דפים? טוב, אני רוצה להתחיל. טוב, אז ככה, אני מזכירה שהגמרא מדברת על מי שהגיע למקום חדש והוא לא מכיר אף אחד ולא יודע שום דבר ויש לו הרבה חששות ויש לו הרבה פחדים וזה קצת מאיים עליו. זה גם ממש הגיוני, זה מאוד מאוד טבעי כשמגיעים למקום חדש ורוצים להתחיל דברים חדשים, אנחנו לא מכירים אף אחד, אז שיהיו לנו חששות ויהיו לנו פחדים. והרב רוצה להסביר את הדברים של הגמרא. הגמרא אומרת שמי שחושש, מי שמפחד, מי שמפחד מעין הרע, אז הוא צריך לקחת את אגודל יד ימין ולשים אותו בתוך יד שמאל, ואת אגודל יד שמאל ולשים בתוך יד ימין ולהגיד, אני פלוני בן פלוניתא מזרעו של יוסף הצדיק, כמו שלא שלטה עין הרע ביוסף, כך לא תשלוט עין הרע בי. ודיברנו באריכות בשיעור הקודם שעין הרע זה לא הם, איפה ספיר? זה לא מה שהסבתות המרוקאיות מתכוונות, אולי כן, אולי כן, אני לא יודעת. ספיר, אני כבר רגילה שאת שם, אני כבר שראה אותך. בסדר, אבל אנחנו מדברות, כן, גם אמרנו שיש משהו שצריך להוסיף על זה, את זוכרת? בסוף השיעור הקודם. אני זוכרת. אז זה לא עין הרע, איזה אמונה תפלה. הגמרא לא מדברת בכלל על אמונות תפלות, ממש לא בכיוון. הגמרא מדברת על זה שיכולה להיות מציאות של עין רעה. מה זה מציאות של עין רעה? אז הרב הסביר, אני אומרת את זה ממש בקצרה, את כל מה שדיברנו באריכות בשבוע שעבר. הרב הסביר דבר ראשון שיש קשר בעולם הזה בין כל הברואים. אנחנו לא פירורים פירורים, חתיכות חתיכות, כל אחד חי לעצמו ואין שום השפעה. נתנו לזה הרבה דוגמאות, למשל, שיום אחד אחרי שלושה חודשים שאת במדרשה, את מגלה שאת מדברת באותה צורה כמו שחברה שלך שישנה לידך מדברת, ואת אומרת, אופס, איך זה קרה? בכלל לא תכננתי לעשות דבר כזה, אבל יש השפעות. כשאנשים קרובים אחד לשני יש השפעות, כשאנשים מתבוננים אחד על השני יש השפעות. אז יש דבר כזה בעולם, השפעה של אחד על השני, זה משהו מאוד עמוק, זה משהו מאוד משמעותי. והגמרא אומרת שיכול להיות שאם יסתכלו על מישהו בעין רעה, אם מישהו אחד יסתכל על מישהו אחר בעין לא טובה, זה יכול להפיל אותו. למה זה יכול להפיל אותו? או מתי זה יכול להפיל אותו? זה יכול להפיל אותו כשהוא חלוש, כשאין לו בתוכו עמוד שדרה, כשהוא לא בטוח בחיים שלו, כשיש לו ספקות לגבי החוזק שלו, לגבי העוצמה שלו. אז הרבה פעמים אם מישהו, כן, יעשה לו פו, אז הוא יעוף, נכון? אז זה מה שדיברנו בפעם הקודמת. והרב דיבר על זה שהפעולה הזאת שאנחנו רוצים לעשות זה לא, ופה אני חוברת לשאלה שספיר שאלה אותי. יש אנשים שהולכים לכל מיני רבנים ונותנים להם כל מיני קמאות וסגולות והם חושבים שזה יפתור את הבעיה. אז קודם כל אני לא מבינה בקמאות וסגולות ואני לא יכולה להגיד על זה שום דבר. ודיברנו על זה בפעם הקודמת שיכול להיות שהצדיקים האלה שמחלקים קמאות וסגולות, יכול להיות, אני לא יודעת, זה סתם מחשבה שעלתה לי, יכול להיות שהם פשוט לוקחים אחריות על האנשים האלה שבאים. הם אומרים, זה אנשים שאין להם כוח לעבוד, אנחנו ניקח עליהם אחריות, אנחנו נעבוד בשבילם, נתפלל בשבילם, נתאמץ בשבילם. אני לא יודעת, אני גם לא יכולה להסביר את זה, בסדר? כשהגמרא אומרת לעשות את זה, הגמרא לא מתכוונת שזה קמאה, שזה סגולה. אם תעשי אז אוקוס פוקוס זה מה שיקרה. לא. הגמרא מתכוונת שאם יש בי חלישות, אם יש לי מורכבות, אני צריכה לעשות איזושהי עבודה. בסדר? עבודה שיש לה משמעות, והעבודה הזאת תשפיע. אני לא לוקחת את הגודל יד ימין סתם ושמה אותה ביד שמאל, ולוקחת סתם את הגודל יד שמאל ושמה בתוך יד ימין. מה פתאום? אם אני עושה את זה בתור איזה קסם, אז זה לא מה שכתוב בגמרא, זה לא זה. הגמרא מדברת על זה שצריך לעשות איזושהי פעולה שהיא תשפיע עליי, שהיא תחדור לתוכי, שהיא תהפוך אותי להיות עם כוחות, עם עוצמות, מול מה? מול מה דברים שהעולם יגיד, שהעולם יסתכל, שהעולם יבוז, שהעולם ילעג, או לא יודעת מה, כל מיני דברים רעים שהעולם מנסה להגיד ולהפיל אותי. אז המעשה הזה זה לא קמה, זה לא תליסמאה, זה לא דברים כאלה, בסדר? זה ממש ממש מעשה שיש לו משמעות, ואם אתם תזכירו לי לאן הגענו, אז אני ממש אשמח, כי אני לא יודעת. זהו, דיברנו על האגודלים, נכון? דיברנו על זה שהאגודל גם ביד וגם ברגל, זה בלעדיהם אי אפשר כל כך להפעיל לא את הידיים, ואי אפשר שיהיה שיווי משקל ברגליים. כלומר, יש תפקיד, אנחנו לא חושבים על זה ולא עסוקים בזה, כי אנחנו מבורכים באגודלים, אז אנחנו לא עסוקים בזה, אבל אם חלילה לאדם אין אגודל, קשה לו מאוד 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 להשתמש בידיים שלו, וגם קשה מאוד לשמור על שיווי המשקל ברגליים. אז זה שחזל מציעים דווקא את האגודל, כי הם רוצים לומר שהאגודל זה האצבע המרכזית, שמכוחה כל היד פועלת. מה זה? כן, ושהמעשה הזה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים שהוא ישפיע עלינו, כן? כשאדם עושה מעשה שוב ושוב ושוב ושוב, בסוף זה חודר אל תוכו, כן? דיברנו על זה קצת כשלמדנו על פסיעה גסה. אם אדם הולך מאוד 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 מהר, זה אומר שאין לו זמן לכל מה שקורה מסביב, כן? עוברי דרכים. אז האם אנחנו במילים, הנה כדאי למטה עיר כפי המובן שהוא רוצה בטבע לקנות לו חברה ורעות, כן? סול, הגענו לשם. או שמישהי סימנה לאן הגענו. מה אתם אומרות? הבעיה שהדף שלי הוא לא מההוצאה שלכם. שם, בסדר? לא רק. מצאתם את מה שאמרתי?
כן.
לשם הגענו? לשם הגענו? לא, פשוט בדף שלי זה... בסדר? טוב. אז הנה כדאי למטה זה כשהגיע לעיר, בסדר? כשהוא הגיע לעיר. מה קורה כשהוא הגיע לעיר? מה זה עיר? למה המשל של חז"ל מדבר על עיר? עיר כפי המובן שהוא רוצה בטבע לקנות לו חברה ורעות המועלת לכל ענייניו הגשמיים והרוחניים. למה הגמרא משתמשת בציור של עיר? נכון? הגמרא הייתה יכולה להגיד עוד מילים אחרות. עיר הכוונה מקום שיש שם הרבה אנשים, שיש שם חברה, שיש שם חיים, נכון? עיר ללא הפסקה, יש פרסומות כאלה על ערים מסוימות שהן ללא הפסקה. עיר זה ביטוי לחיים, לזרמים של חיים, לשטף של חיים, למקומות שיש בהם הרבה אנשים. וכשהאדם מגיע למקום הזה, כשהאדם מגיע לחיים החדשים האלה, אז הוא רוצה שיהיה לו קשרים חדשים, הוא חולם על כל מיני דברים חדשים שהוא יתחיל לעשות, הוא יכול לפתוח דף חדש כי אף אחד לא מכיר אותו ולא יודע דברים פחות חביבים שהוא עבר או שהוא עשה. יש משהו בלהגיע למקום חדש שהוא כזה רענן, שהוא התחלה, שהוא אומר שאפשר באמת ליצור מציאות אחרת ולא מה שידעו עליי או הכירו אותי או חשבו עליי. אף אחד לא מכיר אותי, אף אחד לא יודע מי אני. אני ממש ממש יכולה להתחיל את החיים מחדש עם מי? עם מי שנמצא במקום הזה, עם מי שיגיע למקום הזה. אז הציור הזה של עיר זה ציור של התלהבות מחיים חדשים, מדברים חדשים, מיכולת לפתוח עוד תמונה חדשה בחיים שלי. אז האדם ראוי, ראוי הכוונה עלול. אז האדם ראוי ביותר להשפעה של שיבוד העולם החיצוני. מה הכוונה? שיעשה מרכז ענייניו רק הסכמת הזולת ומציאות אכן בעיני זולתו בערכו החיצוני לבדו. עכשיו מה קורה כשאת באה לבד? את באה לבד ואת רוצה מאוד, מה את רוצה? שיחשבו עלייך דברים טובים, שיסתכלו עלייך בעין טובה, שתהיי חלק מהחברה, שתמצאי את מקומך. אז הרבה פעמים אומר הרב שיש חשש, מכיוון שאדם בא, מצד אחד הוא חושש, מצד אחד הוא מרגיש לא בטוח. למה הוא חושש ולא בטוח? כי זה לא המקום שלו, כי הוא לא מכיר שם אף אחד, כי הכל חדש. אז הוא חושש, אז הוא לא בטוח, אז הוא מרגיש לא נעים. ומהצד השני, כלומר זה מאותו צד, יש את מה שיש במקום הזה, דעות, השקפות, אנשים, מעשים, כל מיני דברים ששייכים למקום הזה, ואת רוצה להרגיש חלק מהמקום. אז הרבה פעמים כדי להרגיש חלק מהמקום, מה קורה לאדם? הוא מסתכל, רגע, מה זה המקום הזה? איך אני אהיה שייך למקום הזה? זה מה שצריך לעשות בשביל להיות שייך, בסדר, אז זה מה שאני עושה. בעצם, לאט לאט הוא מאבד את מי שהוא, כי הוא כל הזמן עסוק במה? בלרצות להיות שייך למקום. אני רוצה להיות אין, אני רוצה להיות חלק מהחבר'ה, אני רוצה להרגיש שזה המקום שלי, אני רוצה להרגיש בטוח. אז אם אני רוצה להרגיש, איך אני ארגיש בטוח? אני אסתכל מסביב, ואיך שכל מי שמסביבי מתנהגים, גם אני אתנהג ככה, מה אני יכול לעשות? כלומר, זה מאוד מאוד הגיוני שדברים כאלה יקרו כשאת מגיעה למקום חדש. זה לא קורה בגלל שהוא אומר, זה דברים שקורים באופן טבעי, נכון? את רוצה להיות נחמדה, את רוצה להרגיש שמעריכים אותך, אז את לאט לאט הולכת וככה מתמזגת עם מה שמתרחש במקום הזה. אומר הרב, וזאת היא עבדות פנימית וחלישות נפשית ומצב נמוך מאוד, מה שמכשרת את האדם לידי כל מצב מושחת ועושהו להיות נפעל בעצמו מכל עין רעה, בשכל, במידות ובמעשים. אז מה קורה לאדם? כל איזה הסתכלות כזאת של ביקורת, שמישהו מסתכל עליו אפילו בלי מילים, ישר הוא אומר, רגע, לא הייתי בסדר, רגע, מה אני צריך לעשות? אני לא מכוון פה, מסונחרן פה עם מה שצריך לקרות, אני צריך מהר מהר לסדר את עצמי. כלומר, כל מילה, כל משפט, כל מבט, כל אמירה, כל השקפה שיש שם, מיד הוא בודק את עצמו, האם אני מתאים למקום, האם זה בסדר, איך שאני מתנהג, האם אני שייך. עכשיו, ההרגשה של השייכות, ברור שהיא צריכה להיות, וזה בריאות שאדם רוצה להיות שייך. אבל בסוף אומר הרב, אם יותר מדי הוא רוצה להיות שייך, אם יותר מדי הוא בודק כל הזמן איך הוא בעיני אחרים, האם הוא משתלב עם החברה, האם הוא מתאים, האם מעריכים אותי, האם מסתכלים עליי כמו שצריך, זה לאט לאט הולך ומכסה את מי שהוא. והוא לאט לאט הולך ונהיה משועבד לכל מה שכולם מסביב מסתכלים. אומר הרב, ובזה גם כן בתוך עמקי הנפש, בין השכלית, בין החיונית, על פי סוד השפעת הנפשות אלה על אלה, שכל שהנפש יותר חלושה, יותר נבובה בערכה הפנימי, היא יותר עלולה לאלה ההשפעות. ככל שאדם מגיע יותר חלוש, ככל שאדם עסוק, אני שייך, אני לא שייך, אני איתם, אני לא איתם, אני חלק מזה, אני לא חלק מזה, אז הוא יותר ויותר שוכח את עצמו, מאבד את עצמו, הופך להיות מישהו אחר. מה זה מישהו אחר? הוא הופך להיות מתאים את עצמו למה שקורה מסביב, אבל איפה אתה? מה נשאר ממך? כן? אז זה לא פשוט, כן? אני יכולה לתת דוגמה, אמנם מחיים של חייל, אבל אני אתן את זה כי זה ככה, אף אחת לא צריכה לדמיין שזה קשור לחיים שלה. בחור שמתגייס לצבא, ובעצם מסתבר לו אחרי שהוא התגייס שכל הפלוגה שלו, המחלקה שלו, כולם חילונים, בסדר? כולם חילונים, אף אחד לא כל כך מכיר את האורח חיים של הדתיים, מסתכלים על זה בעין חיובית, אבל בכלל לא מכירים. כל האווירה היא אחרת, כל המציאות היא אחרת, מאוד 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 שונה מהחיים שלו. אז הוא יכול לבחור בשביל להרגיש חלק מהחבר'ה, להסתיר את החיים שלו, לנסות להיות איתם בכל מיני דברים שלהם. כן, אני יכולה לספר לכם על חייל אחד, כן, אני לא יודע לך מי זה. זה היה לפני הרבה שנים. אבל זה לא הבעל שלי. תחשבו לבד מזה. שהוא בכוונה התגייס לשלוש שנים, והוא אמר, אני כמו כולם, ואני לא רוצה להיות משהו אחר ומיוחד. אתם יודעות שחיילים בצבא יכולים לבקש זמן לתפילה, נכון? יכולים לבקש זמן לכל מיני דברים. הוא אמר, אין מצב, אני לא מבקש שום דבר. אני מצליח להתפלל את כל התפילות בתוך הזמן, לא רוצה שיתנו לי שום דבר בגלל שאני רוצה להתפלל. אחר כך הייתה איזה פעם שעשו להם, יש לפעמים בימי ראשון יום תרבות, כן? שלוקחים את החיילים שיהיו קצת תרבותיים. אז עשו להם איזה משהו ב... לא יודעת, באשקלון באיזשהו מקום, והייתה איזו הופעה, אז כל ההופעה הוא פשוט ישב עם הראש של הברכיים. הוא לא אמר, אני לא הולך עם החברים שלי, כי... אז כל ההופעה הוא ישב עם הראש של הברכיים ולא הסתכל על ההופעה, אז כולם ראו שהוא איתם, אבל הוא משהו אחר. ו... בשבועות, אני זוכרת, הוא היה פה במתקנים, בשין ג' אז כל הלילה הוא פשוט לא העיר אף אחד, הוא אמר מה שבועות, צריך ללמוד תורה כל הלילה, בשמה שאני העיר אחרים. אז פשוט כל הלילה הוא למד תורה בשין ג' ולא היה מוכן לוותר על שום הלכה, אז הוא היה מאוד 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 שונה, אבל הוא היה מאוד 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 חבר שלהם ובקשר איתם ואוהב אותם, אז זה לא הפריע שיש לו את האמת שלו ולהם יש את הדרך שלהם. זה לא יצר איזושהי תחושה שהוא לא בסדר או משהו כזה, כי אף פעם זה לא בא על חשבון, על חשבונם. אף פעם לא ביקש משהו, בגלל שאני שומר תורה ומצוות, אז אתם צריכים לתת לי משהו, אל תתנו לי זמן, ואל תתנו לי שום דבר, ואל תעשו לי פרוטקציות. אני כמו כולם, אבל אני משהו אחר. בסדר, זה יכול לקרות בכל מקום, זה יכול לקרות בכל סיטואציה. כשאתה מגיע למקום חדש, זה מה שהרב אומר, לא לתת לחיצוניות לגרום לי איזה תחושה שאם אני לא בדיוק כמו החיצוניות, אז אני לא שייך, אז אני לא קשור, אז אין לי ערך, אז אני לא שווה. ואומר הרב, על כן צריך שיכין עצמו באושר פנימי, להשלים את הכרתו הפנימית על כל אופק החיים שלו, באופן שלא יהיה צריך להשלימה מצד הכרח מנהגי זולתו, שאז כבר הוא משתעבד להשפעתם במידה יתרה. אז מה את צריכה לעשות? את צריכה לבנות את עולמך הפנימי. אני מקווה שזה מה שאנחנו עושות במשך השנה הזאת. שכשאת בונה את העולם הפנימי שלך ואת יוצאת מפה, את יוצאת עם תחושה שיש לך עמוד שדרה. כן, והרב תכף יסביר את הגודלים ואת הידיים, אבל את מרגישה שיש לך עולם עשיר, עשיר משלך, עולם עשיר רוחני משלך, וגם אם העולם החיצוני יגיד לך כל מיני דברים על העולם העשיר הזה, אז קודם כל את לא צריכה, שלא תחשבי שאת צריכה להיות המזכירה של ריבונו של עולם. אני מתכוונת שלא תמיד יגידו אלייך, רגע רגע, את דתייה, יש לנו שאלה לשאול אותך. את לא אחראית על כל השאלות של כל העולם, ממש לא. את לא באת למדרשה בשביל לענות על שאלות, את באת למדרשה בשביל להעמיק את העולם הרוחני והאמוני שלך. זה לא קשור לשאלות של אחרים, זה לא קשור לבירורים של אחרים, וזה שאת אומרת אני ראית שמיים, זה לא הופך אותך להיות אחראית על כל השוטים שהתעוררו לאורך כל החיים. זה לא קשור. מה כן צריך? שאת, כשאת מסתובבת בעולם, את מסתובבת בעולם בביטחון, שלא כל רוח רעה שמתחילה לנשוב בעולם, אז הרוח הזאת מתחילה ליצור לך איזה חששות וחרדות, ומי יודע ומי אמר ואיך אני אצליח למצוא לזה תשובה. החיים שלנו בכלל לא בנויים משאלות ותשובות, זה בכלל לא זה. אם היינו יודעים לענות על כל השאלות, אם השכל שלנו היה מצליח לענות, לפתור את כל הקושיות, אז סימן שאלוקים זה היה משהו קטן, קטן, עלוב, עלוב, מצומק, שאפשר להסביר אותו בכל דרך. אלוקים זה משהו עליון וניסה ונשגה, ואין לנו יכולת בכלל להתקרב להבין את החוכמה האלוקית. ולכן זה לא התפקיד שלנו. מה שהגמרא מבקשת זה שיהיה לך עומק של עולם פנימי שלך, שאת שלמה איתו, שאת מחוברת אליו, שהוא שלך. וגם אם תיפגשי עם דברים שהם יהיו אחרים, אז יש דברים אחרים בעולם. עוד לא נפטרו כל השאלות, עוד לא נפטרו כל הבעיות, עוד יש כמה דברים מטושטשים ומעורפלים במציאות, והכל בסדר. את לא הנציגה של העולמות העליונים בעולם. את נציגה של ריבונו של עולם דרך החיים שלך. לא אם את יודעת לענות על שאלה או לא יודעת לענות על שאלה. אני יכולה להעיד על עצמי שיש הרבה שאלות שאני לא יודעת לענות עליהן, ועדיין אני ישנה בשקט בלילה. יש דברים אחרים שמטרידים אותי. אם לא התנהגתי מספיק יפה, אם לא התפללתי מספיק בכוונה, אם לא חשבתי מספיק על אחרים, זה מה שמטריד אותי, ולא אם אני יודעת לענות על כל השאלות. מתוך זה אומר הרב עוד נקודה חשובה, מובן הדבר שאין הדרכה זו חולקת על ערך השלום בשיווי הדעות וההתרחקות ממחלוקת ושינוי הנהגות המקום שהוא בו, שהם ראשי אושיות החברה האנושית והלאומית, כי אם שתהיינה כל אלה תוצאות הכרתו הפנימית, שכך הוא ראוי לפי היושר והצדק על פי דרכה של תורה ומצוותיה, שהתנסה לקיימה באהבה גמורה וחפץ עליון וקדוש השוכן עמוק בנפש פנימה. אומר הרב, גם אם תגיעי למקום שתהיי שונה, גם אם תגיעי למקום שתהיי אחרת, גם אם תגיעי למקום שיהיו רוחות אחרות, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד בנעימות ובכבוד ובדרך ארץ, אנחנו לא מזלזלים באחרים, אנחנו לא נותנים מקום לאחרים, אנחנו לא מנסים לומר לאחרים, אנחנו יש לנו את כל האמת, ולהתנסה מעל כולם ולהרגיש בוז לכולם, זה בכלל, בכלל, בכלל לא מהמקום הזה. יש לי את האמת שלי מול אלוקים, וכשאני נמצאת במקום, ובמקום הזה יש עוד הרבה אנשים מעם ישראל שחושבים כך או אחרת, אני לא אמורה לא לזלזל בהם ולא לבוז להם, וחס ושלום, חס וחלילה לא לשנוא אותם, זה בוודאי, בוודאי שצריך שלום בינינו ואהבה בינינו וכבוד בינינו ודרך ארץ בינינו, זה חד משמעית, אין על זה בכלל שאלה. ועם כל זה, תכף אני אשמע את השאלה, ועם כל זה, אני, יש לי את הדרך שלי, גם אם אני שונה מכל מיני אנשים. כמו שאני נותנת לך מקום, תיתן לי גם אתה מקום. כן. לפעמים דברים מנוגדים, יש לנו חובת מחאה. אבל גם חובת מחאה צריך לדעת איך מוחים. ונכון, כתוב, איתמו חטאים מן הארץ, ולא חוטאים. אנחנו לא אחראים על יצר הרע של אף אחד בעולם, חוץ מעל היצר הרע שלנו. בסדר? זה אחריות שלי על היצר הרע שלי. וכל השאר אני צריכה להתפלל עליהם, נכון? אני צריכה להתפלל שילמדו, שידעו. קודם, אני אומרת שוב, קודם אני צריכה להתפלל על עצמי. בסדר, בוא נרגע. קודם נתפלל על עצמנו, ואחר כך מתוך זה גם מתפללים על עם ישראל. וכשיש חובת מחאה, צריך להתייעץ עם תלמידי חכמים, איך עושים את זה? מה הכי נכון? טוב. כן. בכל. רגע, תכף, תכף הוא יסביר. בסדר? עוד לא הגענו לפרטים האלה. בסדר? עכשיו בואו נראה. וההשלמה הזו של ההשקפה תבוא בהראותו לנפשו את קשר החיים המעשיים והשכליים, איך הם קשורים זה בזה וצריכים זה לזה. קודם כל, כן, אני מתחילה עם השאלה של סול, אז מה הקשר לאגודל וליד ולאגודל וליד? קודם כל, אדם רוצה לומר לעצמו, כל החיים שלי זה סיפור אחד. יש את החיים החומריים המעשיים ויש את החיים הרוחניים, זה לא שני שבילים. זה לא כשאדם הולך לעבודה, הוא עושה עבודה. כשהוא חוזר הביתה, הוא נזכר, אופס, אני דתי. רגע, אני צריך ללכת לתפילה. זה ממש לא ככה. גם כשהוא הולך לעבודה, נכון, אופר? גם כשהוא הולך לעבודה, נכון? הוא עובד את השם. זה לא יש רגעים שאני עובד את השם, יש רגעים שאני עובד בעבודה. אין דבר כזה במשרד, אין כזה דבר. קודם כל, ההכרה הברורה שלא משנה מה האדם עושה. מה שאדם עושה זה לשם שמיים. אני זוכרת שהייתה פעם מישהי שכשהייתי מתקשרת להזמין משלוח בדקל, הייתה מה זה חמודה, ממש הרגשתי שהיא עובדת השם. היא הייתה אומרת לי, קודם כל מה שלומך, בכלל לא מכירה אותי ולא כלום, אני משערת שהיא אמרה את זה לכולם, קודם כל מה שלומך. אחר כך כשהייתי אומרת לה מה אני רוצה לקנות, אז היא הייתה אומרת, את יודעת, יש מבצע על הדבר הזה ויש מבצע על הדבר הזה, יודעת, כל מיני דברים כאלה שבכלל לא שאלתי אותה, בכלל לא ביקשתי ממנה, את לא מכירה אותי, את לא יודעת מי אני. אמרתי, מה היא עושה, במה היא עובדת? היא אחראית על משלוחים בדקל. זה עבודה. לא. היא הייתה ממש נותנת את כל כולה, אתם יודעת שיש כאלה שאומרות כן, 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 ובקושי שומעות אותך, ובקושי מתייחסות אליך, ובקושי, העיקר לגמור. והיא הייתה ממש, באמת, כל פעם שהיא הייתה עונה לי, הייתי שמחה, ממש. והייתי מרגישה איך בזה שהיא עושה בשבילי משלוח, היא עובדת את ריבונו של עולם, אין אצלה. עכשיו הלכתי לעבודה, אחר כך אני אחזור, אני לא יודעת לאן, ואז אני אחיה את החיבור שלי אל הרוח. לא, זה ממש היה, כאילו, בדבר כל כך פעות, בדבר כל כך כאילו פשוט, וזה היה שם, זה היה שם חד משמעית. אז קודם כל, זה לא משנה, אומר הרב, מה שאנחנו עושים. כל החיים החומריים הם קשורים וחבורים ואחוזים בחיים הרוחניים. זה אותו עניין, זה אותו סיפור. כן. אך, חיכיתי שנופרתי, שאל איזה שאלה. כן. קודם כל, אדם יכול להגיד לעצמו, בלי מילים. כמו שאומרים לפני מצוות, לשם ייחוד, קודש בריחו ושכינתה, כן? בשם כל ישראל, שכל מה ש... כן? להגיד לעצמו, לפני שהוא הולך לעבודה, אני רוצה שכל מה שאני אעשה, זה יהיה לשם שמיים, לשם ייחוד, קודש בריחו ושכינתה. זה מה שאני עושה. זה לא... בסדר, הוא יכול גם לעשות לעצמו סימנים, הוא יכול הרבה דברים, אבל זה צריך להיות משהו שהוא חלק ממנו עכשיו, יכול להיות גם בלי שהוא אומר את זה, הוא פשוט חי ככה, מבינה? אני זוכרת שהייתה, זה היה לפני המון שנים, שאבא שלי עבד באיזשהו, הוא היה, איפה ספיר? הוא היה מהנדס מכונות באיזשהו מפעל, ותקופה ארוכה הוא חזר מאוד מאוד מאוחר הביתה, כל ערב הוא חזר ממש, בשעות מאוד מאוד מאוחרות. ביום אחד חנה נשאל אותו, למה אתה חוזר כל כך מאוחר? מה קרה? אז הוא אמר שזה לא משנה, ניסו להכין איזה קופסאות, אני אפילו לא זוכרת מה, ומשהו מאוד מאוד הסתבך, והם לא הצליחו למצוא איך לעשות את זה, אז עד שהם לא ימצאו את הפתרון, אז הוא לא חזר הביתה, אז הוא שאל אותו, אבל למה זה כל כך אכפת לך? אז הוא אמר לו, יש פועלים שזה הפרנסה שלהם, ואם אנחנו לא נצליח עכשיו למצוא את הדרך איך לעשות את הקופסא הזאת, אז אני אצטרך לפטר את כל הפועלים האלה, אני לא רוצה, זה אחריות שלי על הבתים שלהם, זה אחריות שלי על הפרנסה שלהם, עד שאני לא אסדר את זה, אני לא יכול לישון. מבינה, זה דברים פשוטים, זה דברים קטנים, אבל אם אתה מרגיש שמה שאתה עושה זה מול אלוקים, אז זה חיים אחרים לגמרי. נכון? וצריך את כל השבילים, צריך את כל התפקידים, צריך... אבל יש אנשים כאלה שהם חובבי דת, בסדר? הם בעבודה עם אנשים אחרים, ואז כשהם חוזרים לבית הם אומרים, אופס, יש דבר כזה, נכון, הולכים לבית כנסת, מתפעלים מנחה, מתפעלים ערבית, טוב, רגע, אז יש לי כיפה על הראש, בסדר, בוא נלך לעשות את זה, זה לא זה. זה לחבר את הכל, הכל ביחד. אז בואו נראה איך הרב אומר את זה. ראוי להכיר שהכוח הפנימי המוציא אל הפועל את המעשים השכליים, יהיה בגלל ההשלמה המעשית ביחס הגופניות. כי הקניינים השכליים, כשישארו בלתי מכוונים למעשה, יאבדו תכליתם. אומר הרב, אנחנו לא חיים בירח, אנחנו כרגע לא בעולם הנשמות. כל עניין רוחני שאת מתמלאת ממנו, בשביל מה זה? בשביל לחבר את זה לחיים. לא בשביל שתהיה איזה דעתנית, ידענית, כן? כל שאלה שישאלו אותך, תגידי, אני יודעת, זה כתוב בספר הזה, וזה כתוב בספר הזה. וכל היום תחלמי על... על, על, על מלאכים ועל ספרות ואני לא יודעת על מה, וככה תחשבי שאת נורא נורא צדיקה, זה לא קשור, בטח שלא נשים. אומר הרב, כל ההשקעה בעולם הרוחני זה כדי שזה יקרין על העולם החומרי, על כל מה שאת עושה, על איך את קמה בבוקר ואיך את נוסעת באוטובוס ואיך את מסתכלת על אנשים ואיך את לומדת בלימודים של החיים, את מרוכזת בעצמך או שאכפת לך גם מאחרות, ואיך את אחר כך חוזרת הביתה אם את עצבנית או לא עצבנית, ואם את מוותרת לאחותך על הסמלה או לא מוכנה לוותר עליה בכלל, ואם את צועקת על אח שלך הקטן כי הוא כבר ניקץ לך יותר מדי או לא צועקת עליו, ואם את שוטפת את הכלים בכיור למרות שאמא שלך לא ביקשה, ועוד מיליון דברים. זה בלי סוף, זה האם אני מבינה שכל מה שלמדתי זה סיפור חיי, זה איך זה יופיע בחיים. לאן הגעתי? ואז מבלי משים ימצא להם מקום אותה התכלית המדומה המוצאת כן בנפשות החלושות לייחס המרכז אל השפעת הבריאות החיצוניות עליו, שהוא מאבד כל טוב פנימי ועושק כל כוח הגון מכישרון ומוסר ויראת השם תאורה, עושה את האדם לחנף ויעיר בגאווה חיצונית ועבדות של שפלות פנימית. מי שעסוק רק ברוח ולא מחבר את הרוח לחומר, הוא חי בסרט, הוא לא מבין כלום. אולי הוא גאה מאוד שהוא יודע הרבה, שהוא מבין הרבה, שהוא חכם גדול, אבל זה כלום, זה אוויר. אם זה לא מופיע בחיים שלך, אז זה חסר משמעות. אז, 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 אז אתה מדמיין, אתה בלון הפוח, בלי שיש בתוכו שום דבר. אז קודם כל לדעת שכל, כל, כל מה שאת לומדת, כל, כל מה שמקשיבה לריבונו של עולם, הכל זה בשביל שבסוף החיים שלך ייראו אחרת. לא בסוף, כל שנייה, כל רגע, כל יום, כל שבוע, כל חודש, כל שנה. זה קודם כל. וכן הכוח המוציא אל הפועל את המעשים הגופניים צריכים למצוא להם מרכז עולמו השכלי הפנימי. וכן הפוך, כל מעשה שאת עושה, כל עניין שאת עושה, תרוממי אותו, תחברי אותו אל הקודש, כן? כתוב על אברהם אבינו, אנחנו בחברון. כתוב שכשאברהם אבינו מספיד את שרה, אז הוא אומר עליה את מזמור אשת חיל. מה כתוב באשת חיל? זה מאוד יפה המזמור, נכון? אנחנו שרות אותו לאמא בכל אל שבת, אנחנו משבחות את אמא, אבל זה מה שהיה לאברהם להגיד על שרה. בסדר, אז היא הייתה אישה טובה, היא הייתה אישה משקיעה, לא. אשת חיל זה ששרה לקחה כל דבר, כל דבר הכי קטן, ורוממה אותו מעלה מעלה, כן? זה חלק מהכוח של חברון. חברון זה, דיברנו על זה, כן? כשלמדנו על חברון וירושלים, חברון זה מקום שיש בו מסוגלות לקחת את כל החיים החומריים ולרומם אותם, להופיע אותם, לחבר אותם אל הקודש. אז אם אדם חי ככה, אז אין שום מעשה שהוא בלי משמעות. אין דבר שהוא בלי משמעות. המעשים שלו מחוברים אל המגמות העליונות. אין מעשה שהוא סתמי. אין מעשה שהוא חסר משמעות. אין דבר כזה. אז למשל, כאשר יעסוק בתורה, עכשיו הרב ייתן דוגמה, בסדר? כאשר יעסוק בתורה, ידע, יהיה למען ידע את המעשה אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם, הוא לא לומד תורה סתם, שיגידו שהוא גאון, שיגידו שהוא עילוי, שיגידו שהוא הכי חכם מכולם, זה בכלל לא קשור. כל מה שהוא לומד את התורה, כן, תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים, בשביל זה הוא לומד תורה. בשביל בסוף שזה יופיע בעולם המעשה. וכאשר יעמול לצבור הון, יהיה למען תעודת הטוב והצדק, לכלכל נפשו ונפשות ביתו בכבוד, מבלי שיהיה למסע על אחרים, ולמצוא ידו לו להרבות צדקה וחסד ביד נדיבה, נכון? יש מיליונרים, יש בעולם מיליונרים, למי שלא יודעת. אני עוד לא מצאתי אותם, אבל אני יודעת שיש אותם. ומיליונר יכול להיות אדם שכל הזמן עסוק בעצמו. ולצבור עוד כסף ועוד כסף ולהרוויח עוד מניות, להתלסק עוד בבורסה ואחר כך לקנות עוד קניון ועוד קניון ולפתוח כל מיני פרויקטים חדשים ואז להרוויח עוד ועוד 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 בלי סוף, נכון? יש כאלה שעושים את זה בשביל עצמם ויש כאלה שכל מה שיש להם זה כישרון מדהים ואם יש לך כישרון כזה חבל שלא תשקיע בו אבל יש כאלה שכל מה שהם עושים ברור שהם דואגים לעצמם ולמשפחתם וכולי אבל בסוף, כל אלה שמחזיקים את מוסדות התורה ואת מוסדות החסד, זה אנשים מיליונרים. שבמקום להיות עסוקים רק בעצמם, אז הם חושבים איך אפשר לקחת את הכישרון המיוחד הזה. זה באמת כישרון מיוחד. שהוא כל כך כל כך מצליח מבחינה כלכלית, ועם הכסף הזה להביא ברכה למי? לאחרים. למי שצריך את הכסף הזה, למי שעושה טוב אחר בעולם, ואין לו יכולת להשתמש, להביא כסף. אז זה משל אחד, אבל המשל הזה הוא מתאים לכל אחד, כן? מי שהולכת להיות אחות, ומי שהולכת להיות רופאה, ומי שהולכת להיות עורך דין, ומי שהולכת להיות הנדסת העשייה וניהול, ולא יודעת, וכל מיני דברים אחרים. הכל, מכל דבר שאת עושה, את יכולה דרכו לעבוד את ריבונו של עולם. נכון? למדתם עם מרב אברהם בכל דרכי חדאיו, נכון? הפרק השני במוסר אביך. זה בכל דרכי חדאיו, זה קחי את כל מה שיש לך. קחי את זה ותחברי את זה, תרוממי את זה למקום הנכון. לא להתבלבל. אמנם בהינתק קשר פעולות השכל מעסקי המעשה, ותכלית המעשי אל הפועל ממגמת השכל, אז ימצא לו ציור חלוש וחוזב, לעשות את תורתו לעתרה של ציצת נובל לכבוד המדומה של השפעת זולתו עליו. והמעשים יהיו גם כן משועבדים למגמות כאלה, שמזה מקור לכל חלישות נפשית. בשיבוד של שלילת שליטת עצמו על נפשו באמת, המכשרת את הנפש לכוח השפעה של עין רעה מרפיונה וכישלון כוחה הפנימי. אז מתי עין רעה יכולה לשלוט עליי? אם אני חלשה, אם אין לי כוח, אם הפנים שלי עסוק רק בחוץ, רק במה יגידו, איך אני נראית ומה חושבים עליי ואיך אני לעומת זאת ואיך אני לעומת זאת. כן, לפעמים יש לנו חלישות כזאת, שאם יש לי ידי מישהי שהיא יותר מוצלחת ממני, אז אני מרגישה כלום, אני מרגישה אבק. מה זה קשור בכלל? מתי אנחנו אמורים להשוות ביני לבינה? ממתי ריבונו של עולם מבקש ממני להיות מישהי אחרת? לי יש את השם שלי ולה יש את השם שלה, לי יש את העניין שלי בעולם ולה יש את העניין שלה. מה פתאום להסתכל? מה פתאום להתבונן? מה פתאום לעשות השוואות? איפה כתוב שצריך לעשות השוואות? כן? איפה כתוב שאנחנו עושים תחרות בעולם הזה בין מישהו למישהו? כל הדברים האלה, התחרויות האלה, ההסתכלות הזאת, החששות, כל זה מביא לחלישות פנימית, שמי שיש לו חלישות פנימית באמת, עין רע יכולה לשלוט עליו, כי הוא מרגיש את המבטים, ובסוף הוא מאמין. כן, דיברנו פעם שעברה על נבואה מגשימה את עצמה. אם יש ילד בגן שכולם, כולם, כולם מסתכלים עליו בעין רעה, הוא בטוח שהוא ילד רע, הוא בטוח. כבר יש לו חותמת כזאת, ולא רק שיש לו חותמת, ככה הוא מתנהג. נכון, אבישב? לא המצאתי את זה. יש דברים כאלה. זה נוראי, אבל זה ככה. ואחר כך לשחרר את הילד הזה מהנבואה המגשימה את עצמה הזאת, זה עבודת פרך. שהוא יאמין שהוא טוב, כן? אפשר לעשות את זה, אנחנו מאמינים בתשובה, אבל זה עבודת פרך. לכן אומר הרב, הגענו סוד, לקחת את האגודל של יד ימין שמוציא אל הפועל פעולותיו המתייחסות על מטרת השכל. אגודל יד ימין מבטא את המעשים השכליים, להראות יחס השכליות כולם אל הצד המעשי שבאדם, ובזה ימצא סקירה כללית למגמת השכל בעולמו הפנימי. הוא לוקח את יד את אגודל יד ימין ביד שמאל, זה השכל וזה המעשים, הוא מחבר אותם. ואגודל דיד שמאל, הכוח המוציא אל הפועל עסקי המעשים הגופניים ביד דימינה, להשלימם לפי תכונת השכל ותביעותיו. זה מה שהוא אומר לעצמו. הוא אומר לעצמו, אצלי זה תמיד יהיה מחובר, אצלי זה תמיד יהיה, כך היו החיים. שוב, זה לא סגולה, זה מעשה, זה מעשה. אגודל שמאל זה ביטוי לחיים המעשיים, יד שמאל זה המעשי ויד ימין זה השכלי, ופה הוא מחבר שהשכלי יעיר על המעשי, ופה הוא לוקח את המעשי ומבקש שהשכלי יעטוף אותו. וכשיהיה אדם שלם שהשכל וכל סעיפיו ופעולות הבאות מכוחו ומכוח תולדותיו והמעשים על כל ענייניהם וסעפותיהם יהיו נהרגים בערג אחד, זה הופך להיות משהו שלם אחד. הרג זה חתיכת בד, כן, שארגו אותה על פי הכרה פנימית, אז תתחזק נפשו בשלמות פנימית ולא תוכל יד ההשפעה זולתו לגעת בו לרע. אז שוב אני אומרת, המעשה, דיברנו על אחרי המעשים נמשכים הלבבות, המעשה זה לחבר אותי למשמעות של המעשה. זה לא איזה אבלים, זה לא איזה שטויות, זה באמת, באמת המעשה הזה מחבר אותי לזה. אבל זה לא רק המעשה. אנחנו לא רק עושים מעשה, אנחנו גם מדברים מילים. ואתם יודעות שמילים גם יש להם כוח, מילים יש להם השפעה. כשאת אומרת מילים, נכון, כשאת חושבת על עצמך מחשבות, המחשבות הולכות לאיבוד, לא בכוונה. פשוט מחשבה רודפת מחשבה, ומחשבה עוקפת מחשבה, והכל מבולבל. כשמוציאים את המילים מהפה, יש לזה תוקף. כמו בהלכות תשובה, נכון? עד שאדם לא אומר וידוי בפה, זה לא נחשב שהוא תיקן, למה? ואם כל היום וכל הלילה הוא רק עסוק בחרטה ובקבלה לעתיד ובכל החלקים של התשובה, למה זה לא נחשב? כי עד שלא אמרתי בפה, לא נתתי לזה תוקף. עד שלא אמרתי בפה, זה נשאר מחשבות מטייסות בעולמות. מה אדם צריך להגיד כשהוא מכניס את אגודל יד ימין ליד שמאל ואת אגודל יד שמאל ליד ימין? הוא אומר, אני פלוני בר פלוניתא מזרעו של יוסף הצדיק. למה? למה כשאנחנו רוצים להתמלא בעוז ובעוצמה, אנחנו מזכירים דווקא את יוסף? מה יש ביוסף שיכול לתת לי כוח? אני מזרעו של יוסף. איך כולנו מזרעו של יוסף? אתם יודעת איך כולנו מזרעו של יוסף? כי כל השבטים התחתנו בכל השבטים, וכל הכוחות של כל השבטים התפזרו, נכון? בכל השבטים, אז בכל אחת מאיתנו יש כוח מיוסף. על יוסף כתוב בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. גם את זה אומרות כל הסבתות המרוקאיות, נכון? שאני ממציאה. כל פעם כשנולד נכד חדש, אז הן אומרות בן פורת יוסף, בן פורת. טוב, אז הן לא אומרות את זה סתם. זה באמת כתוב בברכה הזאת, כתוב בברכה שלא שולטת ליוסף עין הרע. אבל מה יש ביוסף? בסדר, אז בואו נחזור לרגע ליוסף. ליוסף שבגיל 17, האחים שלו, יוסף שקיבל קטונת פסים, יוסף שהיה כל כך יקר על אביו, יוסף שהיה בנה הבכור של רחל, שיעקב ורחל כל כך חיכו לו, יוסף שכתוב ש... שאלה תולדות יעקב יוסף, ככה כתוב בתורה, יוסף מבחינת יעקב זה הבן. ובגיל 17 לוקחים האחים שלו אותו וזורקים אותו לבור, מסירים ממנו את הכותונת, את המיוחדות, את הבחירה הזאת שיעקב בחר בו, זורקים את הכותונת, זורקים אותו אל הבור, ויוסף לבד, ואחרי שזורקים אותו אל הבור, מוכרים אותו לישמעאלים, למדיינים, הוא מתגלגל למצרים, ובמצרים להיות עבד, זה כמו להיות גרגר של עפר, אולי יותר גרוע מזה. למכור עבד במצרים זה כמו למכור, מה למכור? כפתור. ככה מכרו את העבדים. והוא בסך הכל ילד בן 17, כן? אתם כבר מבינות שבן 17 זה ילד, או שעוד נראה לכם שבן 17 זה בחור? אז אני אגלה לכם, בן 17 זה ילד. והוא בודד בארץ זרה. והוא עבד. ואף אחד מהמשפחה שלו לא שולח שליח לחפש אותו. ואף אחד לא שולח מכתב. והוא לא מכיר שם אף אחד. ואף אחד לא מסתכל עליו. והוא קשה לו מאוד, ורע לו מאוד, ומר לו מאוד, ומסובך לו מאוד. ואז באה אשת פוטיפר. ואשת פוטיפר כבר אמרנו שלא בטוח, נזכרנו אותה נכון כשלמדנו על היצר הרע. לא בטוח שהיא הייתה כל כך מכוערת. יכול להיות שהיא הייתה יפה ועדינה ורקה. ואולי הניצוץ היחיד של התקווה, האור היחיד בחייו, אולי הייתה אשת פוטיפר. וחזל אומרים שכתוב שהוא בא לעשות מלאכתו, הוא מגיע לבית, מה עושה? אשת פוטיפר מנסה לפתות אותו כל יום. בהרבה הרבה צורות ובהרבה דרכים, לפעמים בדרכים נחמדות, לפעמים באיומים, היא מנסה, כן, זה כתוב, יש תיאורים ארוכים בחזל, איך כל יום היא מנסה לפתות אותו ולא מצליחה. ואז מגיע יום אחד שיש חג למצרים, וכולם הולכים להתפלל, והיא אומרת שהיא מרגישה לא טוב, והיא נשארת לבד בבית, ודיברנו אתמול על הלכות ייחוד, נכון? כמה שזה חשוב להקפיד על הלכות ייחוד, כדי לא להגיע לידי עבירה, והם נמצאים לבד בבית. כתוב שהוא בא לעשות מלאכתו. אומרים, חזל, יש מחלוקת. דעה אחת אומרת שהוא בא לעשות מלאכתו, כי פשוטו, הוא בא לעשות את העבודה בבית. ויש דעה שנייה שאומרת, הוא בא לעשות מלאכתו אימה. גם הוא כבר חשב ליפול בחטא הזה. כי זה באמת קשה, כי הוא באמת לבד, ואולי סוף סוף תהיה לו קצת חמימות. וקצת אור, וקצת שמחה בחיים. ואז מה קורה? דמות דיוקנו של אביו נראתה לו. מה זה דמות דיוקנו של אביו נראתה לו? מה, היה שם סרט? הקרינו שם סרט חינם. דמות דיוקנו של אביו נראתה לו זה בתוכו. יוסף בוחר באבא שלו. יש לפניו את האפשרות ליפול, ויש את אבא שלו שנמצא בתוכו, והוא קשור אליו, והוא דבוק אליו, ולמרות שהוא לא שומע כלום מאבא שלו, ולא מהאחים שלו, ולא מהבית שלו, הוא בוחר באבא שלו מתוכו. הבחירה הזאת של יוסף, אומרים חזל, כתוב כשהוא בורח, כתוב וינוס ויצא החוצה, הוא משאיר את בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה, אומרים חזל במדרש, מכוח זה שיוסף נס החוצה, מכוחו הייתה קריאת ים סוף, מכוח וינוס החוצה כתוב וים ראה וינוס. מה הכוונה? הכוונה שמה שיוסף עושה זה ניסי זה על טבעי בדיוק כמו קריאת ים סוף. זה שיוסף מצליח להתגבר, זה שיוסף מצליח לא ליפול בחטא, זה מספר על גדלות נוראית שהייתה ביוסף, שהיא כמו נס, הוא עשה מעשה על טבעי. בטבע, אם הוא היה נשאר בטבע, הוא היה נופל. חז"ל מספרים, כן, זה כתוב גם בברכות של יוסף, שאחר כך כשהוא נהיה מלך, אתם יודעות שיוסף היה מאוד מאוד יפה, וכל נשות מצרים היו מתבוננות בו כשהוא היה עובר עם המרכבה שלו בתור משנה למלך, וכולם היו מסתכלות על יוסף בהשתוקקות, ויוסף נשאר יוסף. כשהניסיון שלו כשהוא עבד, הוא לא יותר גדול מהניסיון שלו כשהוא משנה למלך. הוא משנה למלך מצרים, הוא הכי חשוב, הוא הכי מכובד, הוא הכי מקובל, הוא שולט על האימפריה הכי הכי גדולה באותה תקופה. אימפריה שהייתה חזקה ועוצמתית, איך יוסף לא נופל? איך יוסף נשאר מישהו? איך הוא לא מאבד את כל מה שהוא קיבל מאבא שלו? איך הוא לא בוחר להיות מצרי? זה כוח שיש ביוסף, כוח פנימי שקיים ביוסף, שיוסף מעביר אלינו בתור צאצאים שלו. כשאנחנו מזכירות דווקא את יוסף, אנחנו רוצות להתחבר לכוח הזה. לכוח הזה של יוסף שהוא לא מוכן לוותר על מי שהוא. לא בתקופות הכי חשוכות, כן, כשהוא פותר את החלומות בבית הסוהר, אז הוא אומר לשר המשקים ולשר האופים, זה לא אני, זה אלוקים. כשפרעו קורא לו לפתור את החלומות, הוא אומר לפרעו, זה לא אני, זה אלוקים. הוא לא הולך לאיבוד יוסף. אלוקים כל הזמן איתו, כל הזמן בתוכו. וגם כשהוא מגיע למדרגות הכי חשובות, הוא לא שוכח. הוא לא מתבלבל. הוא לא נותן לעיניים שננעצות בו לשכנע אותו, להיות שייך לתרבות המצרית, לעולם המצרי, לשפע המצרי, לברכה. כלום, כלום. הוא נשאר מישהו. במקומות הכי חשוכים הוא נשאר מישהו, ובמקומות הכי מפתים הוא נשאר מישהו. במקומות הכי הכי שהוא לבד, ובמקומות שהוא הכי הכי מוקף באנשים. תמיד הוא נשאר מישהו. ולכן אנחנו רוצים, ברגעים המורכבים שלנו, אנחנו רוצים להזכיר לעצמנו, שאנחנו צאצאיות של יוסף הצדיק, שמשהו מיוסף הצדיק קיים בתוכנו. לכן אומרים חז"ל, יוסף נקרא הצדיק. אין כמעט אנשים, מעטים מאוד מאוד לאורך הדורות, קראו להם הצדיק. וזה השם של יוסף, זו ההגדרה של יוסף, כן, דיברנו על זה. שצדיק זה אצלו, זהירות, זריזות, נקיות, זה החיים שלו. אין לו שאלות בכלל. זה יוסף. אז אנחנו רוצות להתחזק דרך יוסף, והנה כוח החוזק הנפשי הפנימי מצינו באמת ביוסף. באופן מאוד נעלה בין ניסיונו, זוכרות? עולי עין, עולי עין, זוכרות? אלם יפה תואר. עבד שטיון נפשו חזקה כל כך, עד שהצדק הפנימי של הקריאה ואיך העשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. אף אחד לא היה בבית של פוטיפר, אף אחד לא ידע אם הוא יחטא. אף אחד לא היה יודע את זה, זה היה סוד. הוא מסתכל על אלוקים, לא על כל מה שמסביב. הוא לא מוכן לחטוא לאלוקים. יהיה חזק כל כך מבלי תת כוח לפעולה של השפעת אדונתו, הוא כוח נעלה פנימי מאוד. אתם רואות, כתוב פה גם נעלה וגם פנימי. נעלה זה עולה עין, ופנימי זה הדגים שבים שהם מכוסים. עד שזכה באמת על ידי זה להנחיל גם כן לבניו את אותה ההכנה. הכנה זה כישרון. כישרון פנימי של החוזק הפנימי, מבלי סט פנים אל העולם החיצוני, במקום שהוא עומד לשטן על העולם הפנימי. כן? אז יוסף נותן לי כוח. כשאני מגיעה למקום ואני מרגישה שאני מתחילה להיחלש, כשאני מגיעה למקום ואני מרגישה שכל המקום הזה הוא זר לי ומוזר לי ואחר, ואיך אני אחזיק מעמד? אני צריכה להיזכר ביוסף. על כן אומר הרב, הוא סתנו של עשיו, כן? כתוב בפסוק, והיה בית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. מי שיכול לשרוף את בית עשיו זה דווקא יוסף, שעשיו אינו מוציא את חובת מרכז עולמו, כי אם על פי ההשפעה החיצונה לבדה. בואו נראה מי זה עשיו. כי באמת אוכל החרב להיות למרכז החיים, אם לא שכבוד המדומה של גיבורים שופכי דם יגדיל עקב על היושר והצדק הפנימי. מי זה עשיו? עשיו הוא זה שהתברך על חרבך תחיה. זה הכוח שלו. הכוח שלו זה לשפוך דם. זה מרכז חייו, לפגוע באנשים אחרים, להשמיד אנשים אחרים. מי שזה מרכז חייו, אז הוא מרוחק, מרוחק, מרוחק מכל העולם הפנימי שלנו. הוא אדום וארצו אדומה, אין לך צבע הפועל ככה בחיצוניותו לגרות את עצבי הרעות כצבע האדום, אבל פורע פרעות בסדרי העין פנימה. למה עשיו נקרא אדום? על שם הצבע האדום. אתם יודעות שמבחינה הלכתית, ללכת עם בגד שכולו אדום זה מורכב, כי צבע אדום הוא מאוד 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 מושך תשומת לב. אומר הרב, זה לא סתם שעשיו הוא שייך לצבע האדום. עשיו, מה שהוא עסוק בזה, להיות מושך תשומת לב. שיסתכלו עליי, שיתבוננו בי, מזה הוא שואב את כוחו, מכוח זה הוא מעריך את עצמו, מכוח מה אמרו עליו, איך הסתכלו עליו, ואנחנו הפוכים מעשיו, אנחנו מבקשים להיות בניו של יוסף, מתבוננים פנימה, מתבוננים מעלה, מה ריבונו של עולם רוצה ממני, מה ריבונו של עולם מבקש ממני, ומכוח זה, מכוח ההסתכלות פנימה ולמעלה, אנחנו פוגשים את עצמנו באמת, מחזקים את עצמנו באמת, ואז אין חשש שהרוחות הרעות יפילו אותנו. טוב, נעצור פה.